ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נסתוק כדי להשלים את התמונה, כי כמה הסברים. ההסבר הכי פשוט להראות שבאמת התגשמות היא בירמיה. בירמיה הוא כל הזמן אומר, רבותיי, צריך להיות בבבל ויהיה חורבן, ואם לא נעשה כך יהיה אחרת וכו'. והנה כאן יש עדות, עדות מעשית, עדות בפועל, שבאמת הבית נחם. אחרת מי אומר שכל הדברים שירמיהו דיבר עליהם הם באמת התרחשו. ובאמת יכול להיות שירמיהו מוסיף, אחרי שהוא גמר לכתוב את הספר, ובאמת היה חורבן, אז באמת הוא הוסיף את מה שיש פה. זה פרק שכולו אינפורמציה, אין פה, הפרשנים כמעט ולא עוסקים בו. הפרק מדבר על החורבן, מדבר על הגלות, ואם אנחנו מדברים על כך שירמיהו הוא הנביא שמתנבא 40 שנה לפני חורבן בית ראשון, אז זה למעשה פרק שכבר עוסק בחורבן ובמה שבחורבן ובמה שקרה בעקבותיו.
אז זה היסטוריה שלא כתב את זה.
לא, יכול להיות שהוא כתב את זה, או ש... גם יכול להיות שהוא לא כתב את זה, שזה יצטרף כדי להשלים את התמונה. זאת אומרת, כדי לגמור את ה... כדי לגמור את ה... אנחנו יודעים שירמיהו חי גם אחר החורבן. זאת אומרת, ירמיהו גר במצרים, ירמיהו פעל, אז יכול להיות שהוא כתב והכניס את העניין הזה גם כן. אז מספרים לנו כך, בין 21 שנה צדקיהו במולכו, כידוע שצדקיהו היה המלך האחרון ליהודה, הוא קיבל את השם שלו מנבוכדנצר, והוא גם נזכר, שימו לב, בתחילת ירמיהו, דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר השם אליו בני יאשיהו בן עמון, מלך יהודה, 13 שנה למולכו, ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה, ביות ירושלים בחודש החמישי. במה שהספר התחיל, בנקודה הזאת הוא מסיים. אז בין 20 אומרים לנו שבשנים שהוא מלך, בין 21 שנה צדקיהו במלכו ו-11 שנה מלך בירושלים. שימו לב, פה זה עד תום ה-12 שנה. ה-12 שנה זה בדיוק אותו עניין ואותו רעיון. ופה כתוב, 11 שנה מלך בירושלים, ושם אמו, יש פה כאילו כתיב, חמותה בת ירמיהו מלבנה. אין הכוונה לירמיהו הנביא, ירמיהו הנביא למדנו בספר ירמיהו, שחלק מהעניין היה שאסור היה לו להתחתן עם אישה ולא לרדת בנים וכו' וכו', אלא היה עוד מישהו שנקרא בשם הזה.
אולי, אז למה?
מה למה?
המאה אסור ללכת.
אני רואה שהקשבתם לשיעורים על ירמיהו.
כנראה שזה היה לפני שאתה.
תירוץ, שאלו פעם, מה היה במתן תורה? אז אמרו שהיקים הגיעו לפני הזמן, אז הם קיבלו את הדרך ארץ. החסידים הגיעו אחרי הזמן, אז הם לא קיבלו. והלהתווכח, הגיעו בזמן, אז קיבלו את התורה. מה קרה עם ההסדר מקים? היו בצבא. אז הם פטורים מכל העניין.
התורה
נתנה
בשבת,
לא
נשארים.
שבת של כיבוד הורים. בכל מקרה למדנו שבאמת ירמיהו שילם מחיר אישי, וזה סתם סוגיה גדולה. זאת אומרת, למדנו שכתוב שהוא לא ייקח אישה ולא ילד בנים ולא כלום, כדי להראות עד כמה המצב הוא חמור. אם זה קרה בפועל או לא, ראינו שיש כמה דעות בחז"ל, ואנחנו מוצאים את זה גם אצל הושע, שגם היה מנביאי בית ראשון. ככה אשת צנונים וילדי צנונים, זאת אומרת, הקשר בין בעל ואישה הוא מסמל הרבה פעמים את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, וכשהמצב הוא לא תקין, אז יש איזה ביטוי גם בדברי הנביא.
זה אמור לקחת לו איזה קבוצה לאישה?
מה זה?
אבל שם ציבר אותו לקחת איזה קבוצה לאישה.
על זה יש דיון, האם באמת, האם זה רק משהו מטאפורי, זאת אומרת משהו שנאמר, או שהוא באמת, כי הקדוש ברוך הוא רצה להקצין את העניין ולהראות לכל עם ישראל עד כמה הקשר הוא שלילי ולא טוב ולא תקין ולא מתאים, וממילא זה לא יכול להיות קשר נישואים רגיל, כי עם ישראל הפר את הברית. אז כאן כתוב שבין 21 שנה צדקיהו במולכו, ב-11 שנה מלך בירושלים, בשם אמו חמותן בת ירמיהו ממבנה, לא ירמיהו שלנו, ירמיהו אחר, איפה זה נבנה, יש מי שאומר בחבל לכיש, יש מי שאומר במקומות אחרים, והיה עשרה בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים, כי על אף השם הייתה בירושלים ויהודה, עד השליחו אותה מעל פניו, ויראו בצדקיהו במלך בבל. זאת אומרת, ירמיהו לא שמע צדקיהו לא שמע לדברי ירמיהו, ומכיוון שהוא לא שמע לדברי ירמיהו, אז ממילא הוא מרד בבבל, והוא קיבל את עונשו. וכאן יש לנו תיאור של החורבן. ויהי בשנה התשיעית למלכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, אנחנו יודעים שהצום הראשון שקשור לחורבן זה צום עשירי בטבת, קראנו את זה לא מזמן, לפני 72 שעות במגילת אסתר, שאסתר מתחת למלך אחשוורוש בחודש טבת, בחודש העשירי. אז ויהי בשנה התשיעית למלכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלים, ויחנו עליה ויבנו עליה ביהיה מסביב. זה אחד המקורות שאנחנו תמיד מביאים בשיעור בעשירים לדבר, לעובדה שהתחיל מצור על ירושלים. ותבוא העיר במצור עד 12 שנה, עד 12 שנה למלך צדקיהו. אנחנו מדברים על 3 שנים, אבל בפועל זה 18 חודשים. זה כמה חודשים מטבת עד ניסן, אחרי זה שנה מניסן עד ניסן, ואחרי זה מניסן עד אב. אז זה סך הכל 18 חודשים שנפרסים על פני 3 שנים. ברור?
3 שנים של מלך.
כן, 3 שנים של מלך. אני אומר עוד פעם, מדובר מטבת עד ניסן, בניסן מתחילה שנה, עד ניסן הבא, ובניסן הבא מתחילה עוד שנה של חודש אב שלה נחרב הבית. אז סך הכל זה מסתרע על פני 3 שנים, אבל בפועל זה 18 חודשים.
סימן שבין שיוצא למקים זה כי שנה זה 9 של 3 שנים.
שנה ושמונה שנה ותשע.
חזק. חביבי, זה היה מתאים לפורים כרגע.
שמה, שמה?
במקום שידונו על... לא רוצה להגיד, אבל ידענו, אבל... הפשט הוא שבחור שעושה שנה וארבע, 18 חודשים, כאילו שהוא עשה 3 שנים. איך לא הביאו את הראייה הזאת בוועדת של קטע, אני אומרים?
עכשיו תהיה מה לתתן שחוקים.
תראו, בירמיה,
כתוב ש... לא
בירמיה. אני אומר עוד פעם, החורבן שעליו אנחנו מדברים, המצור שהתחיל בעשירים בטבת, המצור שהתחיל בעשירים בטבת נמשך עד 9 באב. אז אני עושה עוד פעם את החשבון. טבת, שבט, אדר, ניסן. זה 4 חודשים של בפועל שנה. לאחר מכן, מניסן עד ניסן, זה עוד שנה. ואז אייר, סיוון, תמוז, אב. עוד 4 חודשים. אז זה 18 חודשים. מרגע שהונח המצור עד הרגע שנחרבה העיר, אבל בפועל זה 18 חודשים שמתבשלים על פני 3 שנים, כי שנת מלך נדבק מראש חודש ניסן.
למה? אז זה החפש
של טוב.
בוא ששנה למלכים, בוא ששנה למלכים.
וזה אחד לא ש...
בוא
ששנה, לא משנה.
אתה אומר ש-18 כאילו בעוד 6, זה צריך להיות 20 חודשים. בסדר, קיבלנו. הבדיחה של אליעזר לא מתקלקלת מאז. זה בסדר.
חזק את זה, כשאתה
לא משהו. מה זה?
חזק את זה,
כשאתה לא משהו. אז אנחנו מדברים על 3 שנים שהם 20 חודשים. אז מה קורה כאן? ותבוא העיר במצור עד 12 שנה למלך צדקיהו, בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ט' בתמוז, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. אנחנו יודעים שיש מחלוקת בין הבבלי והירושלמי איך להסביר את הפסוק הזה, כי אנחנו יודעים שהחומה נפגעה בי"ז בתמוז, פה כתוב בט' בתמוז. אז כתוב בלבולי חשבונות היו כאן, או שבאמת זה הבדל בין בית ראשון לבית שני. בכל אופן כאן כתוב על ט' בתמוז, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ. ותיבקע העיר, וכל אנשי המלחמה יברחו, ויצאו מהעיר לילה דרך שער בין החומותיים, אשר על גן המלך, וחסדים על העיר סביב הילכו דרך הערבה. זאת אומרת, כנראה שצדקיהו הכין לעצמו מערת מילוט, והבבלים ידעו היכן המערה הזאת נמצאת, והם עודפים אחריו.
עשו לו מערה.
אכן, וירדפו גם כסדים אחרי המלך, וישיגו את צדקיהו באבות יריחו, וכל חילו נפוצו עליו. זאת אומרת, נפוצו מעליו, כי כולם הבינו שהם כולם הולכים למות, אז כולם ברחו. ויתפסו את המלך, ויעלו אותו אל מלך בבל ריבלתה. זאת אומרת, מעלים אותו, לוקחים אותו בשבי לבבל. ריבלתה, זה ריבלה, זה שם של עיר, עיר גדולה בבבל, עיר הבירה של בבל, בארץ חמת, וידבר איתו משפטים. וישחט מלך בבל את בני צדקיהו לעיניו, וגם את כל שרי יהודה שחט בריבלתה, כי הם מרדו במלכות, הם לא הסכימו להיכנע למלך בבל. ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשרו בנחושתיים, ויביאהו מלך בבל בבלה, ויתנהו בבית הפקודות עד יום, ויתנהו בית הפקודות עד יום מותו. בית הפקודות זה כמובן בית הסוהר, בית הכלא, מקום שבו מפקידים אנשים לשמור עליהם, אחרי זה נקרא בית הפקודות, ולמעשה לא מוציאים אותו משם, הוא נמצא שם עד יום מותו.
בני
צדקיהו
לירושלים
לקנות אותם להראות דוגמה
ככה
מהלך הזה. מי נמצא פה? אין פה כמעט אף אחד.
מי שנשאר שיכול
לראות. כן, אבל זה שארית הפליטה, זה כבר לא יעשה את הראשון הגדול. הם רוצים להראות שהנה הבאנו את מלך יהודה לבבל, שם אנחנו עושים את כל העניין, ואז...
אני חושב את הראשון, נתנו לו לסבול את יום אותו.
טרגי מאוד. ואז יש לנו כאן תיאור של מה קרה בתשעה באב, ובחודש החמישי בעשור לחודש, שזה עשרה באב, משנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבורזדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושלים, וישרוף את בית השם ואת בית ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית הגדול שרף באש. שימו לב, פסוק כגון זה לא הופיע במגינת איכה. במגינת איכה לא כתוב שהיה חורבן. כתוב לא האמינו כל מלכי ארץ, וכתוב כך איכה וכו' וכו'. אבל כאן, פה כתוב במפורש ששרפו את בית השם ואת בית המלך ואת כל הבתים הגדולים. יש גם תיאור, תראו מה זה. ואת כל חומות ירושלים סביב נצרו כל חיל כסדים אשר את רב הטבחים. זאת אומרת, הרסו את החומות ומדלות העם, ואת יתר העם, ישי, תשובה למה ששאלת, ומדלות העם, ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו אל מלך בבל, ואת יתר העמו נגלה נבורזדן רב הטבחים, ומדלות הארץ השאיר נבורזדן רב הטבחים לקורמים וליורדים. אומרים, וכך יש בפרשנים, וגם ענייני דיומה, שאנשי בבל מאוד מאוד אהבו את היין מהכרמים של ארץ ישראל. אז הם השאירו כאן קורמים ויובים, כדי שהם יאבדו את הכרמים ויוכלו לשלוח יין לבבל. ומעבר לזה הם הרגו את כולם.
אז אפילו בסוף הראשון היהודים שנשארו בארץ
ישראל. מעט, כן. כן, קורמים ויובים, אחר, נשארו בארץ ישראל. עכשיו, מה עשו עם המקדש? איזה תיאור מרטיט ומפחיד כאחד. יש פה חמישה, שישה פסוקים שמספרים לנו מה בדיוק קרה. אנחנו כמובן מדברים על בית ראשון שבנה אותו שלמה המלך, ואת עמודי הנחושת אשר בבית השם, ואת המכונות, ואת ים הנחושת. יש תיאור בספר מלכים, אנחנו יודעים שבמשכן היה את הכיור ואת קנו, ודיברנו בזה בשבת בבית שאר, דיברנו על הכיור וקנו, בבית הכנסת שם בקריית רבי, וידוע עם השולחן שפתחו לנו שם, היה שם לגב בשדה מויכים, ואמרתי לגברית שהיא אמרה לי, בבית שערים לא מאיימים באוכל, תבוא גם בשבוע הבא. אנחנו לא מתרגשים לעניין הזה. בסדר, אז אולי עוד נבוא, נראה מה יהיה. אז זה היה הכיור וקנו שלו במשכן. יש תיאור בספר מלכים שבבית ראשון שלמה המלך מעמיד 12 הוא מעמיד מה שנקרא ים של שלמה, הוא מעמיד אמבטי אדירה שעומדת כביכול על 12 בקר, אבל זה לא היה חיות, זה היה יציקה כזאת של נחושת, של אבן, של זהב, של לרזת, של כל מיני דברים שהיו, ועל זה היה הכיור הענק שהיה במקדש, וזה נקרא ים של שלמה. אז כתוב כאן, ואת עמודי הנחושת אשר בבית השם, ואת המכונות, ואת ים הנחושת אשר בבית השם, שיברו כסדים ויישאו את כל נחושתם בבלה. זאת אומרת, הכסדים שוברים, לא רק הורסים את החומה, את השערים, את הקירות ואת הכל, הם גם את הכלים האלה, הם שוברים אותם. כמובן שאת כל זה שלמה מביא ממכרות תמנה, משהו שהמי שם מיד סדום, משם מביא את זה, והכסדים שוברים את זה ולוקחים את זה בבלה. ואת הסירות, ואת היעים, ואת המזמרות, ואת המזרקות, ואת הכפות, ואת כל כלי הנחושת אשר ישרתו בהם לקחנו. הכל, הם פשוט בוזזים את כל המקדש, הם לוקחים איתם את כל הכלים האלה, ומתקדמים לכיוון בבל. ואת הסיפים, זאת אומרת, זה מה שנקרא אצלנו מחבטות, סירים, כל מיני כלים שהיו במקדש, ואת הסיפים, ואת המחתות, ואת המזרקות, ואת הסירות, ואת המנורות, ואת הכפות, ואת המנקיות, אשר זהב זהב, ואשר כסף כסף, לקח רב הטבחים. זאת אומרת, ממש בוזזים בבזיזה מוחלטת את כל העניינים הללו, והעמודים שניים, הים אחד והבקר 12 נחושת, אשר תחת המכונות אשר עשה המלך שלמה לבית השם, לא היה משקל לנחושתם כל הכלים הללו. זאת אומרת, מתכוונים לומר שזה היה משהו עצום. היה צריך משאיות שלמות להוביל את כל זה לבבל. אבל הם לקחו והובילו את זה לשם. כי זה מבחינתם סימן את הניצחון בצורה הכי משמעותית. הנה הם כובשים והם הורסים והם לוקחים את כל זה, הם מובילים את זה לבבל.
דומה לבית
שני עם המנורה, נכון? גם שם לא ברור האם המנורה שנמצאת בשער טיטוס, יכול להיות. והעמודים, 18 קומה העמוד האחד, תארו לעצמכם מה זה 18 קומה העמוד האחד, 18 עמה, איך שלא נלך או משהו כזה, זה כמה מטרים טובים, ונחשוב איזה משקל היה לעניין הזה. וחוט 12 עמה יסובנו, חוט 12, הקוטר שלו, החוט, אם אתה לוקח חוט מסביב לעמוד, זה 12 עמה, שזה 6 מטרים, קוטר של 6 מטרים, זה ענק. ועוביו 4 אצבעות נבוב. זאת אומרת, העובי של הנחושת, העמוד היה עשוי משייש או משהו כזה, ציפו אותו בנחושת, אז עוביו 4 אצבעות נבוב. אם הוא היה, כנראה שהוא היה חלול בפנים. וכותרת עליו נחושת, וקומת הכותרת האחת חמש אמות, וסבכה, ורימונים על הכותרת סביב הכל נחושת, וכאלה לעמוד השני ורימונים. והיו הרימונים 96 רוחה, זאת אומרת 96 רימונים היו שם על גבי העמודים האלה רוחה, הכוונה היא בכל רוח, בכל צד של העמוד היו רימונים. אנחנו בקיצור מדברים פה על מה שמעניין, שימו לב, מה מאוד בולט לכם בזה? מה מאוד בולט פה? מי שלמד ספר עזרא יגלה את זה מיד. מה חסר לנו פה?
הארון,
המנורה, השולחן. כאילו פה מדברים על הכלים הפחות משמעותיים. נו, בתור בוגרי צבא תגידו תירוץ טוב. מה הייתה השערורייה?
בוודאי
מה
שיצא לו קצת מלבנון.
לא,
נראו
שלא
חוזר, זאת אומרת
באופן
אינטרסטי
שאף אחד לא
יראה. זהו. מה קרה בלילה שיצאו מלבנון? פתאום הגיעה הודעה שעוזבים את המוצבים והולכים את הכל. שרשום מפות, אישור ציודים, לא מאמין שאישור נשק, אבל אישרו המון המון דברים, כי החליטו שצריך לצאת מלבנון, ואין דרך לעשות את הדבר הזה. הרי אם המצור התחיל בעשירים בטבת, אז אלה שהיו בירושלים ידעו שהבית הזה עומד להיחרב. אז מאוד יכול להיות. עכשיו, על הארון אנחנו יודעים את זה. על הארון זה כתוב, זה רק בפורש, שהכינו מקום.
זה הכינו, אבל
זה מסור בגמרא, אם שם את זה בגמרא, בסדר, אבל הכינו מקום לגנוז את הארון, שלא יקח את הארון.
בגלל זה כל
מה שאני
מכיר זה נחושת,
זה נכון, אז מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות שהם ידעו שהולך להיות החורבן, הם פשוט החביאו בתוך הר הבית. הרב אדם סיפר פעם שאחרי מלחמת ששת הימים הרב הראשי היה רב איסר יהודה אונטרמן, והוא אמר, מי יודע, אולי נזכה למצוא את הארון, כי אם באמת גנזו אותו והחביאו אותו וכל הדברים האלה נמצאים בהר הבית, אז כי גנזו אותם הם לא לקחו אותם, כי היהודים החביאו אותם.
יש המשנה במסכת שקלים על הכהנים שעבדו בדיור העצים בהם.
כן, ופתאום, נכון, ופתאום הם ראו משהו, רצפה זזה שם, היה שם, הם עבדו, הרי היו ממיינים את העצים, אסור היה להשתמש בעצים שיש להם את העיניים האלה. אז מסופר שם במשנה על אנשים שעבדו, ופתאום הם גילו משהו זז להם שם ברצפה, לא זוכר את הנוסח של המשנה, אני מכיר את העניין. זאת אומרת שהם חשבו שהם עלו על איזה גניזה ככה משמעותי וחשוב. אבל זה ודאי בולט.
מה קרה?
תזכרו את זה.
מתו.
מה?
מה קרה להם? מתו לפני שנראה להגיד לך.
באמת? זה פרשת שבוע.
מה זה חייב את הסיפור הזה בכלל?
אני יודע
שמישהו
שם לא מת. לא, זה משנה
בסך השפטים.
זה כימו, כימו, פרשת שבוע. והיא ביום השמיני. אנשים ש... דברים שקשורים לקודש, אם אדם רואה אותם, מתבונן בהם בצורה לא טובה, זה גורם למה קרה עם פרץ וזה, הוליכו את הארון, והארון היה נכן להם מתנדב, ומישהו נגע, והקדוש ברוך הוא פרץ פרץ, זאת אומרת, הרג את האנשים האלה. אז גם אלה שהם עבדו שם, היה להם דבר שאסור היה להם לראות, הם ראו, זה מה שקרה. עכשיו, למה אני אומר שזה מסתדר עם מי שלמד עזרא ונחמיה? כי שם אנחנו רואים שעזרא מתחיל להחזיר את הכלים, הוא מחזיר רק את הכלים האלה, הוא מחזיר את כלי השרת, את המזרקות ואת הסיפות ואת היעים ואת המזרקות, וכולם שואלים למה עזרא לא מחזיר את הארון, למה הוא לא מחזיר את המנורה, הוא לא מחזיר אותם כי הם לא הגיעו לשם, אז לא היה לו מה להחזיר, הוא לא מצא אותם, הוא לא ידע איפה הם, אבל זה כמובן מסביר לנו את העניין הזה, וזה גם מאוד הגיוני, מאוד הגיוני שאם חלילה הדבר עומד לקרות, אז קודם כל את הדברים החשובים מצניעים אותם, מחביאים אותם, מסלקים אותם, משתדלים שהם לא יהיו במצב שהם יפלו בידי האויב. אני לא יודע,
זה חכם, כמו שאמרנו קודם, הזכיר תימנה, שזה עבירות את החושב, אז שהם יודעים יחביאו שם את הצוד הזה, ובקרד המצוד שלנו, מהרות האלה. זאת אומרת, יכול להיות שיחביאו שם גם את הדום שזה, זה אחד מהבודדים, אחד החוקרים, הבודדים שיטה שדולה שם.
לא, יש בהם. תאר לעצמי שבמשך השנים זה פרנס הרבה דברים בקיצור, ועכשיו מספרים לנו, אתה שאלת קודם, למה לא עושים את זה בירושלים? אז בירושלים נשארו אנשים מסכנים, ואז מה עושים איתם? ויקח רב טבחים את סריה כהן הראש ואת צפניה כהן המשנה ואת שלושת שומרי הסף, ומן העיר לקח סריס אחד אשר היה פקיד על אנשי המלחמה, ושבעה אנשים מרואי פני המלך אשר נמצאו בעיר, ואת סופר שר הצבא המצביא את עם הארץ. זאת אומרת, כל מיני פקידים שהיו שם, היו למלך פקידים, שבעת רואי פני המלך. אז כמובן מזכיר לנו את המגילה, מזכיר לנו את המגילה שהיה, שמסופר בה על, על, על החשברו, שיש לו את החבר שנמצאים איתו, ושבעה אשר נמצאו בעיר, ואת סופר שר הצבא המצביא את עם הארץ, ושישים איש מעם הארץ הנמצאים בתוך העיר, ויקח אותם נבו הזדן רב הטבחים, ויולך אותם אל מלך בבל רבלתה. תראו מה זה, לא נשארו אנשים בירושלים, ככה השומרי בסיסית במקדש נשארו, כהן הראש, כהן המשנה, כולם כבר נעלמו, זה 20 חודשים שיש מצור על ירושלים. אנשים מתו, אנשים לא היה לתח טיפול רפואי, לא היה זה, הכל הולך ונגמר, אז את כל אלו הוא לוקח. ויקח אותם נבורזדן רב טבחים, ויולך אותם אל מלך בבל רבלתה, ויכה אותם מלך בבל וימיתם ברבלה בארץ חמת, ויגל יהודה מעל אדמתו. עכשיו מספרים לנו, יש פה סיכום של כל הגלויות שהיו, ואנחנו יודעים שהיו שלוש גלויות. היה את הגלות הסופית, היה את גלות החרש והמסגר, והיה לפני כן את הגלות של הילדים. אז דניאל, חנניה, מישאל ועזריה וכולי, כשמלך בבל רצה כאילו להקים איזה זרע מלוכה יהודי שישתעבד לו וכולי. אז כתוב כאן, מה בדיוק קרה. זה העם אשר הגלה נבוכדנצר, זאת אומרת, ומדברים פה על השנים של המלכות שלו, כן, כמובן על המלכות שלו. מי זה האנשים הללו? בשנת 7 יהודים 3,023, בשנת 18 לנבוכדנצר מירושלים נפש 832, בשנת 3 ו-20 לנבוכדנצר הגלה נבורזדן רב הטבחים יהודים נפש 745, כל נפש 4,600. זאת אומרת, זה מספרים מאוד קטנים, והמספרים הקטנים הללו, הם כמובן אומרים לנו או מספרים לנו שאולי באמת יהודים נשארו פה, אולי באמת כל מיני הלכו להתחבות בכל מיני מקומות, בוודיות, במדבריות, בדברים כמון אלו, כי באמת המספרים הם ממש, הם ממש ממש קטנים. אחת הגלויות זה גלות יהויקים, ואולי זה גם אנשים שהגילו אותם לאו דווקא מירושלים, אלא אנשים שהגילו אותם מכל ארץ יהודה, כי ממש המספרים הם מספרים קטנטנים. יש כאן איזשהו סיכום של העניין הזה. עכשיו, וגם זה קשור למה שקראנו, השבוע במגילת אסתר, והיא מ-37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה. זאת אומרת שזה 27 שנים אחרי החורבן. 27 שנים אחרי החורבן. ב-12 חודש, ב-25 לחודש, נשא אביל מורדך, זה כבר לא נבוכדנצר, אביל מורדך מלך בבל, בשנת מלכותו את ראש יהויכין מלך יהודה ויוצא אותו מבית הכלא. שחרר אותו.
מי זה יהויכין הזה?
היה אחד ממלכי יהודה.
אף שני צדקיהו.
כן, אף שני צדקיהו.
נכון, מלך יהודה.
זה זה מה שאמרנו, אם הגולה אשר הוקלטה עם יחוניה מלך יהודה, אז הוא ישב כל כך הרבה שנים בכלא, וגם על זה למדנו, איך הוא הגיע לכלא, אז באים מ-37 שנה לגלות יהויכין. זאת אומרת, זה 27 שנים אחרי החורבן. 20 בתוך אותם 70 שנה שירמיהו אומר להם, תלכו
את זה. מה? 23
שנה מאז הגולה הראשון. כן, נכון. כן, כן, אבל 27 שנים אחרי החורבן, אז מוציאים אותו ב-12 חודש, ב-25 לחודש, נשא אביו נורדך מלך בבל בשנת מלכותו, את ראש יהויכין מלך יהודה, ויוצא אותו מבית הכלא, וידבר איתו טובות, וייתן את כיסאו ממעל לכיסא המלכים אשר איתו בבבל. זאת אומרת, לא כמו שמנצח עושה למנוצח, אלא נותנים לו איזושהי חשיבות, איזשהו עניין, וכמובן הוא היה הגולה הנכבד ביותר מכל אלה שגלו מארץ יהודה לבבל. הוא היה מלך, לקחו אותו בשבי, אז נותנים לו פה, נותנים לו פה איזשהו כבוד, ותראו מה שהוא עושה. ושינה את בגדי כלאו, כבר לא צריך להסתובב עם מדי אסיר, הוא יצא לחופשי, הוא לא צריך ללכת עם הבגדי זברה האלה שכולם מזהים כאן, ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חייו. זאת אומרת, הוא בהחלט נתן לו איזשהו כבוד במשך כל ימי חייו של יהויכין. זאת אומרת, גם אחרי שהביא מורדת, אולי מת, או כבר לא היה מלך, עדיין נהגו כבוד גדול ביהויכין. וארוחתו, זאת אומרת, מה הוא אכל? ארוחת תמיד ניתנה לו מאת מלך בבל דבר ביום ביומו, עד יום מותו כל ימי חייו.
מה זה חשוב
לסיים
את הספר
ככה?
מה זה חשוב לסיים את הספר ככה? זכות מסוימת לבבל בסופו של דבר.
אז
מה הוא זכה לזה גם?
אז בוא נחשוב למה הוא זכה לזה. הוא היה אולי אני מחבר את מה ששניכם אומרים, אני אומר לא אולי על סמך זה, על סמך שראיתי לו פרשנים, אולי בעובדה הזאת מונח המפתח לגאולה. אם היו מסיימים את ספר ירמיהו, זה אחד הספרים הטרגיים ביותר, 52 פרקים באמת קשים, קשים עם כל התיאורים וכל העניינים, מלמדים אותנו על מאבק של ישראל בבבל, על מאבק של יהודה בתוך עצמו, הרי ירמיהו כותב מגילה ותולים אותו, דיברנו פה על העינויים שעינו את ירמיהו, תלו אותו הפוך ועשו לו כל מיני עניינים וכל מיני דברים, והוא למעשה אמר לכולם כל הזמן, תלכו לבבל, תהיה חורבן בית המקדש, ואנחנו נחלץ מזה ונצא מזה, וכך יהיה וכולי וכולי וכולי. אולי בעובדה שמלך בבל מכבד את אחד ממלכי יהודה, יש כאן איזושהי נקודת אור, יש כאן איזשהו עניין, בסוף אחרי 70 שנה תהיה הגאולה, יקרה פה משהו, יתרחש פה משהו, יהיה פה משהו חיובי וטוב, כי בזה שמכבדים את יהויכין,
אפשר לראות את זה הפוך גם.
שמה?
שמה, שזה כאילו השלב הבא של הגלות, שדבר ראשון גלינו מארצנו, ודבר שני שהתחיל להיות לנו שם נוח. שזה כבר כאילו מכין את הבמה לסיפור של עזרא נחמיה, שלא כולם חוזרים.
אז לא, הפוך.
כן,
אבל לא.
אבל אני אומר, בעובדה שמלך בבל נותן כבוד למלך יהודה, זאת אומרת שיש פה איזו המשכיות. זה לא חלילה הקדוש ברוך הוא עזר את
הארץ.
אנחנו משהו. למה מלך בבל מכבד את מלך יהודה?
אבל זה מבחינת הנבואה, מבחינת הבמה. הגויים משאיר את עצמם.
מה?
למה הוא
זכה
לזה?
הקדוש ברוך הוא גלגל את העניין הזה, ולכן ראינו כמה פעמים, למשל בירמיהו ל"ב, ראינו כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא מבטיח להם שהם יחזרו. אז אולי פה יש את התקווה הזאת. הרי פרק ל"ב זה ויבוא אלייך למד בן דודי כדבר השם, ויכתוב, וישקול, אנחנו עתידים לחזור. בדיוק, תשקיעו בנדל"ן. תשקיעו בנדל"ן, זה ישתלם, זה כדאי. זאת אומרת, אמרו, כדאי לבנות שבתי בבית שאן, לא, תהיה רכבת, תהיה זה. אחרי שחזרו פה משבת בבית שאן, החבר'ה מתחילים, יש רצון להשקיע בנדל"ן בבית שאן. אז בקיצור, זה הסיום, זה הנקודה שבה אנחנו מסיימים את ספר ירמיהו, וכפי שאמרנו, יכול להיות שכל הפרק הזה, הוא בהחלט, איזושהי תוספת, או עכשיו, מה היינו צריכים לעשות? היינו צריכים להשוות, זה הפרק שמסיים גם את מלאכים ב', פרק חפה עם מלאכים ב', זה בדיוק אותו דבר, יש פרטים שחסרים שם, הם נמצאים פה וכולי וכולי. בסדר גמור, יישר כוח, אז אנחנו נתכנס.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.